טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום פסקה קצרה בספר אורות התשובה כמנהגנו, פרק ז' פסקה ב'. מי שאיתנו לאורך השיעורים, אז רואה כאן איזשהו סדר, איזשהו יחס, אז זה מאוד קשור למה שדיברנו בפעמים הקודמות. משפט אחד, בואו נקרא את המשפט. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. והעתיד, הרי הוא מתעלה בילוי הרצון של התשובה מהאהבה. טוב, אז באופן כללי, אחד הממדים שאנחנו חיים בתוכו, אחד הממדים שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, זה ממד הזמן. נכון? הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אבל הוא החליט שהוא מתגלה בזמן. אף על פי שהוא היה הווה ויהיה, הוויה, אין אצלו הפרש בין עבר הווה ועתיד, אבל הוא החליט שהוא מתגלה בזמנים, הוא מתגלה דרך ממד מוגבל שנקרא זמן, והגילויים שהוא מתגלה בזמנים השונים אינם זהים. למשל, הוא מתגלה ביום שלישי בשבוע, לא כמו שהוא מתגלה בשבת, לדוגמה. הוא מתגלה בזמן היסטורי שנקרא גלות, לא כמו בזמן היסטורי שנקרא גאולה. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל לזמן, הוויה היה הווה ויהיה, הוא קבע שהוא מתגלה בעולמנו בממד הזמן. ואנחנו כבני אדם חיים כשאנחנו נמצאים בתוך ממד הזמן, ואנחנו צריכים לגלות את האלוקי המתגלה לפי הערך המדויק של כל זמן. למשל, לא דוגמה אחת, הקדוש ברוך הוא מעל המקום. ואף על פי שהוא מעל המקום, כמו שאמרו חכמים, אין העולם מקומו, הוא מקומו של עולם. אף על פי שהוא מתגלה, אף על פי שהוא מעל המקום, הוא החליט שהוא מתגלה במקומות. למשל, הוא מתגלה בכדור הארץ, כנראה לא כמו שהוא מתגלה במקומות אחרים. למשל, הוא מתגלה בארץ ישראל, או כמו שהוא מתגלה בשאר ארצות. למשל, הוא מתגלה בירושלים, או כמו שהוא מתגלה בעבר הירדן. הוא מתגלה במקום המקדש, או כמו שהוא מתגלה בירושלים, וכדומה. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל למקום, הוא מתגלה במקום. אז כפי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן, ולפי הערך שהוא מתגלה בזמן, אף אנחנו צריכים לגלות אותו באותו ערך בזמן הספציפי שבו אנחנו נתונים. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא לפי הערך המדויק והמיוחד שהוא מתגלה במקום הספציפי הזה. לכן, אנחנו חיים בעולם שהוא בעצם עולם, הייתי אומר, שהוא סותר בהגדרה, הוא סותר במהות את הממד האלוהי מצד עצמו, אבל הוא העולם שדרכו, דרך הכלים המגולים האלה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה. אחת החלוקות בקשר לפסקה שלנו, אחת החלוקות שבתוכה אנחנו חיים בממד הזמן, זה חלוקה בין עבר, הווה ועתיד. העבר לכאורה באופן פשוט זה מה שהיה, העתיד באופן פשוט לכאורה זה מה שיהיה, וההווה זה מה שכרגע. אומר הרב, מה עושה תשובה? ומה עושה אפילו מחשבה של תשובה, גם אם היא לא יוצאת אל הפועל באופן מעשי, כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. העבר והעתיד, אם אפשר לומר, נפגשים בהווה. זה פלא, צריך להבין את המשפט הזה. והעתיד ממילא הרי הוא מתעלה בילוי הרצון של התשובה מהעבר. אבל קודם כל צריך להבין את המשפט הראשון, איך באמת מחשבה של תשובה, ואפילו רק מחשבה של תשובה ולא מעשה של תשובה, איך זה מאגד את כל העבר עם העתיד. אז אפשר להסביר את זה גם ברמת הפרט, האדם הפרטי, אפשר להסביר את זה ברמת הכלל, ואני הייתי מעדיף להסביר את זה ברמת הכלל, כי זאת ההבנה העקרונית, ומתוך זה נגיע גם לכל אחד מאיתנו ברמת הפרט. מה זה עבר? עבר באופן פשוט זה זמן היסטורי שהיה, אבל זה לא מדויק, כי בעצם העבר זה לא רק ממד של זמן במובן שלנו, בעולם שלנו, אלא העבר זה בעצם מה שקדם למציאות שבתוכה אנחנו חיים. אני רוצה להסביר את זה. חז"ל אמרו למשל על המילה ראשית, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. חכמים אמרו אין ראשית אלא, אין ראשית אלא ישראל, שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתו, אין ראשית אלא חלה, ראשית הריסותיכם, אין ראשית אלא ביקורים, ראשית פרי אדמתך, אין ראשית אלא עמלק, ראשית גויים עמלק, וכדומה, זה הדרך. אבל חכמים אמרו על המדרש בראשית רבה פרשה א' או ד', בראשית אין ראשית אלא, ואיך ניסחו את זה חכמים בלשונם, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. מה זה קדמו? הרי לפני שנברא העולם לא היה ממד של זמן, לכאורה. אלא עבר זה לאו דווקא ממד הזמן. אלא העבר זה יש שישה ערכים, זאת הדעה הראשונה, לפי דעה השנייה יש עוד ערך, שבעה ערכים. יש שישה ערכים, שש מהויות, שישה תכנים, שישה אידיאלים, שהם קדמו לבריאת העולם, שבשביל, או הייתי אומר ככה, מכוח האידיאלים האלה, ובשביל הגשמתם בפועל, נברא העולם שלנו. למשל, ניתן דוגמה, בסדר? אנחנו יושבים עכשיו בשיעור. יפה. הגוף שלי, ה-70 קילו שלי, יושב עכשיו על כיסא. אבל לפני שהגוף התיישב על הכיסא, הייתה איזו מחשבה שקדמה לרגליים של הגוף שלי שהוליכו אותי לשבת על הכיסא. קדם איזה רצון שהוליך את הרגליים שלי אל הכיסא וכו'. זאת אומרת, השם בחוכמה יסד ארץ. היסוד של הארץ, שמשם הכל התחיל, לבריאות, זה בעצם החוכמה. זה בעצם המחשבה. והמחשבה היא בכלל הגיעה מעולם יותר פנימי. המחשבה והחוכמה מאין תימצא. אז יש איזו מציאות של עין, איזה מין אינסוף אלוהי, והעין האלוהי הזה, אלף יוד נון, כן, לא עין יוד נון, אלף, העין הזה, העין הזה, העין הזה היא התגלתה בחוכמה, הוא התגלה בחוכמה, והחוכמה הזאת התגלתה במציאות מעשית. אז העבר זה לא רק מה שהיה אתמול או לפני 5 דקות, אלא העבר זה אותם הערכים והעקרונות שקדמו לבריאת העולם, שמכוחם ולמען הגשמתם נברא העולם. יפה. זה העבר, במובן היותר עמוק שלו. מה שקדם לעולם, אותם אידיאלים אלוקיים, שהם עוד לפני המציאות, הם לא שייכים לגבולות הגזרה של המציאות, הם למעלה מן המציאות, שכמובן השיא של הערך שקדם למציאות זה ריבונו של עולם, שהוא מעל הזמן, מעל המקום, כמו שאמרנו בהתחלה. זה העבר. מה זה עתיד? עתיד זה לא רק העולם שלנו, אלא אפשר להגיד הסיום של העולם שלנו והעולם הבא. זאת אומרת, כשאותם הערכים הם יתגשמו בפועל, בשלמות, במציאות, אם ניקח רגע דוגמה, כשהכוזרי מגדיר את התפילה, הוא אומר שהתפילה זה שווה, הגדרה, 3 מילים, גרעין, הזמן ופריו. זה נקרא תפילה. הגרעין של הזמן והפרי של הזמן. רגע, אבל הגרעין זה היסוד, והפרי זה התוצאה. אז איך זה סיבה ותוצאה ביחד? כן. ה-DNA שנמצא בגרעין, הוא יצא אל הפועל כשהפרי יובשל ויתבשל על העץ ויעבור את כל התהליך שהוא צריך, עד שבסוף נוכל לקטוף אותו ולאכול אותו. אז באמת התוצאה שהיא הפרי, היא בעצם כבר גנוזה בסיבה, שהיא הגרעין. והגרעין שהוא הסיבה, הוא רוצה לצאת אל הפועל בסוף בתוצאה. לכן נכון שבגרעין יש, הייתי אומר, יסוד, נקרא לזה ראשוני, ובפרי יש את התוצאה השלמה המעשית, אבל הגרעין והפרי זה אותו דבר. אז התפילה, רק כדוגמה להסביר איך הגרעין יכול להיות גם הפרי, והפרי הוא גם הגרעין, התפילה זה גרעין הזמן ופריו. אין הבדל בין הגרעין לפרי. הגרעין הוא הפוטנציאל הרוחני הפנימי, והפרי הוא התוצאה המעשית והמימוש בפועל, ההגשמה של הפוטנציאל הרוחני הזה. אז העבר שווה האידיאלים האלוקיים שלמענם נברא העולם, והעתיד שווה הגשמת האידיאלים שלמענם נברא העולם. בואו ניתן דוגמה מצוינת. למשל, אחד מהשישה דברים שקדמו לבריאת העולם, אומרים חז"ל שם במדרש, בראשית רבה, פרשה א' או ד', בית מקדש. התורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, שמו של משיח קדם לעולם, האבות קדמו לעולם, כיסא הכבוד קדם לעולם, ובית מקדש קדם לעולם. ויש אומרים, אף התשובה קדמה לעולם. יפה. אז בואו ניקח את הדוגמה של בית המקדש. בית המקדש קדם לעולם, מה זאת אומרת? שהערך הרוחני, הרעיון הרוחני שבית המקדש מסמל, שצריך להבין מהו, כרגע לא נפתח כי זה לא הנושא שלנו, אבל הרעיון הרוחני הזה שנקרא בית מקדש, הוא קדם לבריאת העולם. והרעיון הגדול הזה שנקרא בית המקדש, שצריך להבין מה הוא יצא לפועל באופן מעשי, ממשי, יוגשם במציאות, נוכל לצלם את זה בווידאו, בסוף ההיסטוריה, בעתיד. בית ראשון היה שלב א', בית שני שלב ב', בית שלישי, שכולל את שני הבתים הראשונים, על יתרונותיהם, בלי חסרונותיהם, הוא בעצם ההגשמה בפועל של מה שבעצם קדם לבריאת העולם. אז אפשר לומר ככה, בית המקדש זה גרעין הזמן ופריו. בית המקדש זה גרעין המקום ופריו. בית המקדש זה הגרעין של העולם ופריו. כדוגמה אני אומר. מה זה בעצם תשובה? כשאדם עושה תשובה, אפילו רק חושב תשובה, לפי ההבנה הזאת, הוא בעצם מאחד את העבר עם העתיד. הוא מאחד את היסוד הרוחני שמשם הכל מתחיל, עם העתיד המעשי ששם הכל מתגשם. לכן אדם ששייך למהלך רוחני של תשובה, הוא לא שבוי בתוך ההווה המסובך. כי הוא יודע שההווה המסובך הוא בעצם גרעין הזמן ופריו. ההווה המסובך זה בעצם מימוש של חלק מן העבר, בדרך למימוש השלם בעתיד. היום זה יום הפטירה של הרב נריה, זצ"ל. הרב משה צבי נריה, תלמידו, אחד מהתלמידים הגדולים של הרב קוק, זצ"ל. 20 שנה לפטירתו. אז הוא, כן, אמר כל מיני פתגמים, זה כתוב בספר מן הפנקס הפתוח. אז הוא אומר ככה, הוא אומר שאנחנו חיים מתורת העבר, והולכים אל העתיד השלם, ואסור לנו להביט על ההווה מתוך מבט של חיי שעה, אלא להבין שההווה הוא בעצם חוליה אחת של גילוי מסוים של השורש בעבר, עד שיופיע הגילוי השלם בעתיד המושלם. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההווה כנקודה, כן, הייתם ככה, מסתכלים על ההווה מתוך מבט חלקי, שכביכול יש רק הווה, אנחנו לא מבינים בעצם שההווה הוא הדרך, המסלול, התהליך שצריך לעבור מהעבר הפוטנציאלי עד העתיד המעשי השלם, אז אנחנו מתייאשים. כי אנחנו בעצם קולטים את ההווה בפני עצמו, אין לנו שום פרספקטיבה, לא מבינים איפה באים, לא מבינים לאן הולכים וכו'. לכן רק מי שהוא יודע מאין הוא בא, יודע מאין באת ולאן אתה הולך בעתיד, הוא יכול באמת להסתכל על המציאות ההווית לפי הערך והפרספקטיבה הנכונה שלה. עוד טיפה. ולכן, מה בעצם עושה תשובה? תשובה בעצם מחברת את האידיאל הרוחני הפנימי, הרעיון הפנימי, האידיאל הרוחני, הערך המופשט שקדם לבריאת העולם את העבר, עם הופעתו השלמה שתופיע בעתיד. ואז בעצם האדם חי בפרספקטיבה. הוא לא שופט את ההווה לפי מבט של חיי שעה, הוא שופט את ההווה לפי מבט של חיי העולם, לפי מבט אלוקי מוחלט. זה העומק של הדברים. כל מחשבה של תשובה, אפילו מחשבה, או ללא מעשה. מה זה תשובה? תשובה, כמו שהרב אומר בהרבה מקומות, זה להשיב את העולם אל מקורו. זאת אומרת שהעולם המעשי, הממשי, החומרי, המציאותי, יגלה בפועל, במציאות הממשית, את הרעיון האלוהי המוחלט שבשבילו העולם הזה נברא. זה נקרא תשובה. להשיב את האבדה. אתה בעצם מחזיר את העולם למקורו. אתה שם את המציאות האהובית במטרה שבשבילה היא נבראה. זה נקרא תשובה. אז כל מחשבה של תשובה מאגדת, מחברת את כל העבר אל העתיד. בואו נרוויח גם איזה הדרכה מעשית אולי דרך המשפט הזה. אדם ששייך למסלול של תשובה, הוא חי באיזושהי פרספקטיבה יותר נכונה. העבר והעתיד, דרך המציאות שבה הוא חי ההווה כרגע, מאוגדים אצלו. הכל אגודה אחת, הכל תפיסה אחת. אז הוא יותר רגוע. הוא יודע מאיפה הוא בא, יודע לאן הוא הולך. גם אם ההווה כרגע מסובך. קצת פרספקטיבה. החיים לא נגמרים בהווה הנתון כרגע עם כל הצרות שבו והכאבים שבו והקשיים שבו וכו' וכו'. לכן תשובת המחשבה, לכן גם אפשר להבין מדוע דווקא מחשבה של תשובה, כי כשמגיע למעשה, אז המעשה הוא חלקי. אז אתה יכול ליפול בחלקיות של ההווה, של המעשה החלקי הזה. אבל אם אתה שייך למחשבה של תשובה, אז אתה בעצם מאגד את הכל. אז כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. עכשיו כמובן אפשר גם להסביר את זה ברמה הפרטית, ובפרט כמו שכאן הרב כותב תשובה מאהבה, שכשאדם עושה תשובה מאהבה מתוך הכרה שכלית ומתוך הזדהות פנימית, אז כל המעשים העבריים שהוא עשה, כולל המעשים העברייניים שהוא עשה, עבירות, אפילו עד כדי כך זדונות, הזדונות שהוא עשה, מתוך תודעה של שלילה, הוא עשה את המעשים השליליים, אז אם הוא עשה תשובה מאהבה, כמו שאומרת הגמרא, ונפסק להלכה, אז הזדונות נהפכים לזכויות. אז העבר השלילי הופך פתאום למנוף חיובי, והוא חלק מהחיוביות של ההווה והעתיד. אז גם ההבנה הזאת היא נכונה. שאדם שעושה תשובה מאהבה, הוא מחבר את העבר עם העתיד, ואפילו את העבר המקולקל, אפילו עד כדי מקולקל בזדון, עם העתיד החיובי. גם זה נכון. אבל את המשפט הזה ביחס לממד המעשי של חיי הפרט, צריך להבין ביחס לתפיסה הכללית, שהעבר שווה הפוטנציאל הרוחני הבסיסי, הרוחני, האידיאלי המופשט, העתיד שווה המיצוי והגשמה בפועל, והמחשבה של התשובה היא בעצם רואה את כל הרצף, היא רואה את הגרעין עם הפרי. בואו נקרא את זה שוב. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. ואז ההווה יכול להיות, נקרא זה מובן, לפי הערך הפנימי שלו בעבר ולפי ההגשמה שלו בפועל בעתיד. ואז העתיד, והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מהווה. כלומר, ככל שאתה יותר שייך לתשובה מהווה, אז העתיד שהוא יותר חיובי, הוא כולל בתוכו גם את העבר היותר מקולקל, כי הזדמנות נהפכים לזכויות, ואז הכל נהפך להיות בעצם רצף אחד גדול של נקרא תשובה. כן. אני רק חוזר על מה שאתה אמרת, יוצא לפי זה שאם ממד הזמן זה גילוי אלוקי מאוד מצומצם בנקודה מסוימת, נגיד בהווה, אז האדם צריך מצד אחד להיות שייך אל הזמן הזה, נכון? הרי אנחנו הבחים, ברוך אתה השם אלוהים לך עולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בזמן הזה יש גילוי אלוקי מיוחד, אמנם מצומצם, אבל מיוחד. מצד האמת זה לא רק לגבי ברכה, צריך, לא רק לגבי מצווה שצריך לברך עליה, על חלק מהמצוות שצריך לברך, שחיינו וקיימנו, מצד האמת על כל נקודה בחיים, כל נקודת זמן, אדם צריך לברך שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, ומצד האמת הרוחנית הפנימית, אפילו חד ושלום עם הנקודה המתגלה בזמן היא נקודה קשה, נקודה כואבת. לכן לא מברך חד ושלום לעומת הטוב והמטיב, לא מברך הרע והמרע. אלא אם חד ושלום אפילו עד כדי מוות מברך דיין האמת. הרי האלטרנטיבה, הצד ההופכי לטוב והמטיב זה הרע והמרע. אז על בשורה טובה צריך לברך הטוב והמטיב, אם טוב לא הטוב, טוב לאחרים גם המטיב. אז חד ושלום על רע, לא לאחרים, צריך לברך הרע והמרע. לא, כי אין באמת רע ומרע, מצד האמת האלוקית, מצד הנפש והמפגש הטבעי שלנו עם המציאות הקשה, זה כואב מאוד, ברור. אבל מצד האמת האלוקית, זה לא הרע והמרע, זה האמת. אלא האמת הזאת היא לא מתגלה בטוב, מבחינת השכל שלנו, הנפש שלנו, החושים שלנו, הרגשות שלנו, זה נכון. אז אי אפשר לברך הטוב והאמיתי ועל מה שהנפש לא מזדהה איתו. אבל כן כתוב שצריך לברך ברוך דיין האמת, וככה להלכה, שלא נדע, צריך לברך ברוך דיין האמת בשמחה. בשמחה על הגילוי האלוקי שבזמן הנתון, והאמת כי זה לא הטוב בשבילי כרגע. קשה לי מצד הכוחות הטבעיים להגיד שזה טוב ולהרגיש שזה טוב. לכן אתה צודק, היום נחזור רגע לעיקרון שמה שאתה אמרת יוצא לפי זה, שבעצם בכל נקודת זמן ספציפית, הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן ייחודי. נכון, אבל אני, כשאנחנו חיים בתוך נקודות זמן ספציפיות, זה חייב להיות מקושר למשהו, הרצף של הזמן, ואפילו למה, כמו שאמרנו מקודם, שהוא מעל הזמן. ומהלך התשובה, הוא בעצם שם אותך בעולם אחר. הייתי אומר את זה אולי אפילו בצורה יותר פשוטה. בסדר? אדם ששייך למחשבת התשובה, הוא חי באיכות חיים. יש לו איכות חיים. איכות חיים, כי הוא לא שבוי בממד האהובי. בין דרך אגב לטוב, בין ללא טוב. לא משנה כרגע. יש לו איכות חיים, כי הוא שייך לפרספקטיבה. ואפילו פרספקטיבה שהיא מתחילה מעל הזמן. קדם לעולם. זה לכן מה שכאן הרב אומר זה פשוט. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. אחד הדברים המעניינים, אתה רואה הרבה פעמים, אצל אדם שהתחיל מהלך של תשובה, אפילו אם זה רק תשובת המחשבה, כמו שכאן כתוב, מחשבה של תשובה, אתה רואה שהוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שמח, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר אופטימי. לצערנו הרב יש גם תופעות הפוכות. שאתה רואה לפעמים אדם שעושה תשובה שהוא לחוץ ומתוח וכו'. אז נכון שהוא לחוץ ומתוח ואולי גם קצת כעוס ביחס למה שהוא עשה וביחס למה שהוא מצפה מעצמו לעשות עכשיו ומה יהיה איתו בעתיד. זה, אפשר להבין את זה. אז זה מצד, הייתי אומר, התגובה הטבעית שלו למהלך הזה, אבל מצד הממד הרוחני, ככל שאתה עושה יותר תשובה, הוא, ככל שהוא שייך יותר לתשובה, יש לו פרספקטיבה כוללת, אז הוא יותר סבלן. יש לו אורך נשימה. הוא חי על כל הרצף. הוא לא עכשיו בהווה הזה צריך לעשות את הכל ולהרוויח את הכל וכו'. יש כאן עבר, הווה ועתיד. ויש כאן קשר בין כל הממדים האלה. אז הוא בשמחה בתוך המהלך הזה. אם אפשר רק אולי עוד חצי משפט על המשפט הזה, ככל שמהלך התשובה של האדם יותר נכון, לפי הפסקה הזאת, יוצא שהוא באמת יותר שמח. הוא יותר נינוח. יש לו יותר ביטחון. הוא יותר שמח ביש, בהווה, וגם מה שעדיין חסר, הוא על הרצף, הכל בסדר. הולכים ומתפתחים. לכן באמת ההגדרה של אדם היא להיות בעל תשובה. להיות עם בעלות על התשובה. לא איזה תשובה של איזה תאורת לילה, או איך קוראים לזה? איך? איזה ברק שמבריק ונחבא, כמו שהרמב"ם כותב בתחילת, בהקדמה למורה נבוכים. אלא הוא אור קבוע, הולך ומשתחרר, הולך ומתפתח. אז אם כן, רק נקרא ונסכם. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר לעתיד, וממילא והעתיד הרי הוא מתעלה, בילוי הרצון של התשובה מהעבר, שיודעת להגד אל העתיד הזה אפילו את העבר ואפילו העבר השלילי, שגם הוא חלק מהטוב האלוהי המתגלה דרכו. טוב, חשוב. דברים חשובים, רבותיי. כן. זה שאלה גדולה. בלי נדר אולי בפעם הבאה. איך יכול להיות שמעשה שלילי, אפילו זדון, הוא יכול להביא את האדם, נקרא זה, למקום חיובי. אולי פעם הבאה, אולי מחר לא, ביום חמישי. לא, רגע, יום חמישי יש יום עיון. ביום ראשון ושני זה כבר הדלקת נר חנוכה. טוב, אז אולי אחרי חנוכה. רגע, זה בעצם השיעור האחרון. עד אחרי חנוכה.